ממשיכים בספר מסילת ישרים בעיצומו של פרק י"א בפרטי מידת הנקיות, ואנחנו עסוקים כעת בנקיות בענייני המידות. אנחנו עסוקים כאן בעניין הגאווה, הנה כלל עניין הגאווה הוא זה. כן, עכשיו, אמנם היה מן הראוי שאני אגיד בזה עמוד זה, אבל מאחר והספר מסילת ישרים מודפס בהוצאות שונות ומגוונות, אז אם אני אגיד שאצלי זה בעמוד פדלת, למשל במהדורה הזאת, זה לא יעזור לאלה שזאת לא המהדורה שהם מחזיקים. אז זה מה יש. אז איפה שכתוב, הנה כלל עניין הגאווה הוא זה. בפרק י"א זה לקראת הסוף יותר. אנחנו מדברים על נקיות בנושא המידות. מה זה נקיות? נקיות זה הזהירות בענפים. יש זהירות בכללים, זה נקרא מידת הזהירות, שאדם מתרחק מן הרע. מה זה מן הרע? מן הרע המפורסם. ויש רע שאומנם בכללו מפורסם, אך בענפיו אינו מפורסם, ולזה יש מידת הנקיות. עכשיו, יש רע מפורסם במעשים, ויש רע מפורסם במידות. עד עכשיו דיברנו על רע מפורסם, כלומר, בענפים של רע מפורסם במעשים. עכשיו אנחנו עוסקים בענפים של רע במידות, שזה הגאווה, הכעס וכדומה, שגם בזה יש הלכות מדויקות, רק פחות ידועות. אז כאן יש גם כן הסור מרע בגאווה. שימו לדבר מאוד מעניין, ההפך של הגאווה זה הענווה, נכון? ויש פרק במסילת ישרים שהוא פרק על הענווה, בביאור מידת הענווה. ואילו כאן הוא מקדים לדבר, וזה באחד הפרקים המתקדמים, כלומר, להגיע לענווה צריך לעבור דרך זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, שש מידות, ורק אז מתחילים לדבר על הענווה. ואילו כאן, אנחנו כבר במידה השלישית מלבד, והוא כבר מדבר נגד הגאווה. הקושי ברור, זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר על גאווה, תדבר באותו מקום שבו אתה מדבר על ענווה ולהפך. אלא מזה אנחנו מבינים שלפי רמח"ל יש הבחנה מאוד גדולה בין הטיפול בגאווה, שהיא רע, לבין קניית הענווה, שהיא הטוב. זה לא סימולטני. כלומר, אני יכול להתגבר על הגאווה, אבל עדיין לא לקנות את הענווה. וזאת מדוע? בגלל שהגאווה זה קל להיפטר ממנה. מדוע? כי הגאווה זה שטות. ברגע שמבין האדם את השטות שבגאווה, אז אין לו שום נטייה אל הגאווה, כיוון שזו שטות. לעומת הענווה שאי אפשר להגיע אליה בלי חוכמה. ולכן, רק בשלבים מתקדמים מדובר על הענווה. ומהי החוכמה הנדרשת כדי להגיע לענווה? זה החוכמה של דעת אלוהים. אם אין לאדם דעת אלוהים, לא תיתכן אצלו ענווה. אבל כן אפשרי שהוא יתגבר על הגאווה. זה מובן? כן, בבקשה.
לא כל כך מובן, מה יש לאדם הזה כשאין לו גאווה ואין לו ענווה?
יש אדם שאין לו גאווה, אבל עדיין אין לו ענווה. מה זאת אומרת? אין לו גאווה שהוא לא ייחס לעצמו מעלות. בסדר? ולכן הוא שם את עצמו בנקודה הנכונה שלו. כלומר, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא.
זה כבר הענווה?
לא, זאת לא הענווה. כי הענווה זה כאשר אדם יודע איפה הוא נמצא ביחס לבורא. זה הענווה. ואי אפשר לדעת איפה אני ביחס לבורא כל זמן שאינני יודע אותו. מובן?
איך נקראת המידה? יש לי שם למידה
האמצעית? אני לא יודע איך נקראת המידה האמצעית. תקרא לזה צניעות, איך שתרצה לקרוא לזה. זה רק עניין של מינוח. זה להזיר פה, יש נקודה מעניינת. היה יהודי אחד שהסתבך מאוד, כתב ספר בשם אתיקה. בספר הזה, אתיקה, או אם תרצו, ספר תורת המידות, אותו יהודי כתב שיש מידות שבני אדם חושבים אותן למידות טובות, אבל באמת זה מידות רעות. ומה עם שתי המידות שבני אדם בטעות חושבים אותן למידות טובות, לפי דעתו של אותו יהודי מסובך מאמסטרדם? זה המידת החמלה והענווה. הוא אומר, למה החמלה והענווה זה מידות לא טובות? בגלל שהן מצביעות על חולשה בנפש. וכל חולשה היא דבר רע. אבל, מוסיף שפינוזה, ראוי בכל זאת להמשיך לחנך את ההמון הפשוט למידת הענווה, בגלל שעל ידי כך הם לא יפגעו בחכמים. כלומר, באמת, הענווה זה לא מידה טובה. אבל עדיף שההמון יישאר עם המידה הזאת, כדי שהוא לא יפגע בנו, אומר החכם. זאת אומרת, זה אינטרס מעמדי. החכמים זקוקים לזה שלא יתקפו אותם, ולכן הם מלמדים, תודה רבה, הם מלמדים ענווה לציבור. עכשיו, מדוע ספינוזה הגיע לטעות הזאת? זו נקודה מאוד חשובה. כלומר, ביהדות, הענווה זה מידה מהותית. זה משהו עצום, הענווה. הרי משה רבנו נשתבח דווקא בזה. כן? ענב מאוד. מכל האדם שעל פני האדמה. אלא פשוט מאוד. מאחר, וברוך ספינוזה היה פנתאיסט. אז אצלו אין אלוהים שצריך להתבטל אליו.
מה
הוא
היה שם?
פנתאיסט.
מה זה? מה זה להיות פנתאיסט?
מה זה פנתאיסט? זה אדם שמאמץ את ההשקפה הפנתאיסטית.
מה אני ההשקפה?
אתם לא יודעים מה זה פנתאיזם?
פנתאיזם, לא?
מה?
אתאיזם?
לא, פנתאיזם זה לא אתאיזם. כי אם זה אתאיזם, זה לא היה פנתאיזם. הפנתאיזם זה השיטה שאומרת, לא, זה לא פוליתאיזם. פנתאיזם זאת השיטה שאומרת שהטבע זה האלוהים. פן ביוונית זה הכל. הכל. תאוס, אלוהים. הכל אלוהים.
אתה
קונה
עם האדמה והדברים
האלה? הכל. הכל. הכל, הישות בכללה של הטבע, זה הטבע, זה האלוהים. עכשיו, לא, כמו ששאלת, האדמה. יש בשיטה של ספינוזה הבחנה בין טבע המטביע לטבע המוטבע. הטבע המטביע הוא האלוהות, והטבע המוטבע הוא העולם. אבל בסופו של דבר, הכל נכלל במסגרת כוללת, שהיא הטבע. החוקיות הכוללת הזאת היא האלוהים. יוצא לפי זה שמה שחסר אצל ספינוזה זה האלוהים הנבדל, הטרנסנדנטי. טרנסנדנטי פירושו נבדל. כן. אז ברגע שאין לי אלוה נבדל להתבטל אליו, אין מקום לענווה. אתם רואים פה שיש קשר ישיר בין דעות לבין מידות. אם יש לי אלוה נבדל, אז הענווה היא מתבקשת, זה הדרך היחידה להתקשר אליו. לעומת זה, אם אין אלוה נבדל, אז אני וההוויה עניין אחד. אז יש גאווה מובנית. לא? עכשיו, למה אני מביא לכם את ספינוזה? כי מעניין, אף על פי שהוא מגנה את הענווה, הוא באותה מידה גם, שני דפים לפני זה, מגנה את הגאווה. זאת אומרת, הגאווה היא סוג של שטות, אבל הענווה זה גאווה לא נכון. בסדר? אז למה הבאתי לכם? זה כדי שנבין מדוע, למשל, רמח"ל עושה את ההבחנה הזאת. הבחנה בין גאווה לבין ענווה. הטיפול בגאווה צריך לבוא בשלמים מוקדמים מאוד של העבודה המוסרית. לכן זה נמצא פה בפרק י' א'. לעומת זה, קניית הענווה היא דורשת חוכמה גדולה, והיא נקנית רק בשלבים מאוחרים. רצית להגיד משהו?
רציתי לומר, קראת שאדם תופס תפיסה של גאווה, זה שטות.
גאווה זה סוג של שטות.
למה?
כן, כי האדם מייחס לעצמו מה שאיננו.
אבל אם יש לו מעלות מסוימת, זה שהוא מכיר בהם, זה לא...
אז זו השאלה, מה הוא עושה עם המעלות שיש לו?
כן. מולד.
מה?
משהו מולד.
אז מה, זה סיבה לגאווה? זה לא אשמתו בכלל. נו, אז לכן הוא לא צריך גם להתגאות. הגאווה זה שהאדם מתמלא באיזה מין הרגשת שיכרון. הוא שיכור מן העובדה שהוא בעל מעלה זאת וזאת. ברור? למשל, האדם אומר, אני חזק. אז מה אם אתה חזק? אני חזק. בסדר, אבל הבנו, אבל מה אתה עושה עם זה? השאלה מה אתה עושה עם העובדה שאתה חזק. זה מה שקובע את המעלה של זה. עצם זה שיש לאדם מעלה שהוא חזק, או עשיר, או יפה, או חכם, או מצחיק, או כל מידה שלא תהיה, המידות האלה הן חסרות ערך, אלא לפי השימוש הנעשה בהן.
אין גאווה חיובית?
מה?
אין גאווה חיובית.
יש גם גאווה חיובית. יש גאווה חיובית, זה גאווה... ויגבל ליבו בדרכי השם. יש גם דבר כזה. כן, מה אתה אומר?
הטבע המטביע זה לא מספיק נבדל.
לא, הטבע המטביע זה לא מספיק נבדל, אבל זה דורש מאיתנו עכשיו דיון בפנתאיזם שאני לא מעוניין בו, כן? כי זה יצטרך בשביל זה להרחיב מאוד. עיין את הדברים שאני בדרך כלל מלמד מסביב לכוזרי, מאמר ראשון, סימן עין זין. שמה אני מרחיב בו. אולי הרב יסביר מה הכוונה לגאווה? האם ביטחון עצמי זה גאווה? האם אני יבטל את מהות עצמי ויחשוב שאני לא מבין ולא יודע? אני לא הבנתי שום דבר מהמשפט השלישי. אם זה משום דבר בגוף ראשון, על בגוף שלישי על גוף ראשון. מה זה אני יבטל? או מה זה אני יחשוב?
זה
סלנג משובש. זה סלנג עברית של השכונה. שישתרש בעברית המודרנית. ואני אסביר לכם למה אני תוקף את זה בכל הכוח, את הסלנג הזה. בגלל שזה ביטוי לאי העמדת עצמו בנקודת האחריות. כן. מה? אני מסתכל על האני שלי כאילו שהוא גוף שלישי. לא רוצה להיות מעורב, לא רוצה להסתבך. וזה אחת התולדות של הטרור המשפטי שנעשה בזמן האחרון. שאנשים, למשל, אם אדם יחסל מחבל, אז הוא יפחד להגיד, אני יריתי. יגיד, נורו שתי יריות, כן, שהוא בעצמו ירה אותם, כן? לא צוחק, פעם שמעתי ברדיו, אדם שחיסל מחבל, ליד הקריה בתל אביב, זה היה פיגוע, ומראיינים אותו אחר כך. ואז הוא אומר, כן, ראיתי את המחבל, ראיתי איך שהוא עולה, ואז רצתי, נורו שתי יריות, ועולה. כן? כלומר, יש איזה מצב שאדם לא רוצה להעמיד את עצמו במרכז.
זה ענווה
לא נכונה. לכן, אני מסביר עוד פעם, לא אני יבטל את מהות עצמי, אלא אני אבטל. אז אני אסביר מה זה גאווה. גאווה זה פשוט לטעות ביחס למי שאני. אני, כלומר, יש לי גאווה, פירוש הדבר שאני שם את האני שלי כיחידה העומדת בפני עצמה. דהיינו, ש... אני בעצם מיני אלוה. זה, מה חדש שלו? זה אני אסור מה זה גאווה. כן, גאווה זה שהאדם יש לו, אם כן, היחוס מייחס אל עצמו את המוחלט. כן, כלומר, אני. אבל בעצם אין הדבר כזה אני. אני חלק מזרימה כללית של החיים. כן? למשל, אדם הוא בן של ההורים שלו. והוא גם השכן של השכנים שלו. והוא גם האבא של הילדים שלו. אז איפה האני שלו? האני שלו מובן רק ברגע שהוא מיוחס אל כללות המציאות. הוא גם הנברא של הבורא שלו. יוצא לפי זה שכל גאווה היא טעות לגבי ההבנת מי אני. ברגע שאני לוקח את עצמי כנקודה העומדת בפני עצמה, נפלתי לתוך שטות. לכן זה קל מאוד להיפטר מן הגאווה. כן, יש פה גם שאלה. האם מידת הגאווה הלאומית גם צריכה להיות מוגבלת? הרי אם לא, נגיע לפשיזם.
שגאים שהם יהודים.
מה?
הכוונה אנשים שהם גאים שהם יהודים, כאילו מתכוון.
אני מבין את השאלה שלו, זה בסדר.
אני
כאילו, עניתי לעצמי. יפה, יפה מאוד. כן, עכשיו, תשמע. זה תמיד החשש שחוששים ממנו שחושש ממנו השמאלני היהודי שבתוך הנפש היהודית. ואני אסביר על מה הכוונה. מאז ראשית עם ישראל, השאלה הזאת נשאלת. האם זה בסדר שאני כעם ישראל קיים? ותמיד יש חשש, אני אגיע לפשיזם, אני אגיע לגזענות, אני אגיע לשתלטנות. והתשובה היא, לא ולא. אין שום סכנה כזאת. וזאת מדוע? בגלל שכל לאומיות שבעולם היא סוג של אגואיזם מורחב. אני מבדיל את עצמי מכללות האנושות. ולכן כל לאומיות, אם היא מגזימה, הופכת להיות פשיזם. אבל עם ישראל הוא המקרה היחיד שבו הזהות הלאומית שלו, גם כשהיא קיצונית, היא אוניברסלית ביסודה. ולכן אין שום אפשרות שהאדם יהיה יהודי, לאומני, קיצוני, ויהיה פשיסט. בלתי אפשרי. כי הטבע של הזהות הלאומית הישראלית יביא אותו בהכרח לדרוש את תיקון עולם במלכות שדי. כי זה הולך ביחד. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אם אתה ברכה לכל משפחות האדמה, סימן שאכפת לך ממשפחות האדמה. לכן הפחדים האלה מיותרים לחלוטין. אצל אומות העולם יש באמת ניגוד בין מה שנקרא ימין ושמאל. אני קצת ארחיב את זה. ימין ושמאל, נדבר במובן המאוד מאוד רחב של המילים האלה, ולא במובן המצומצם. זה אומר ככה. אפשרות אחת היא, אני אוהב את עמי ואת ארצי. אם אני מקצין את האמירה הזאת עד הסוף, המשמעות שלה היא, אני שונא את כל השאר. העמדה השמאלית אומרת כדלהלן, אני אוהב את כל העולם כולו, אני קוסמופוליט, אני מרגיש שייך אל הכל. ההקצנה של האמירה הזאת היא, אני שונא את עמי ואת ארצי. ואז בעצם העולם נתון בתנועת מטוטלת, כפקלה כזאת, בין אהבת שורשיו ושנאת העולם, או אהבת העולם ושנאת שורשיו. זה בעצם המלכוד שבו נמצאת החברה האנושית, במיוחד במאה ה-20 ובימינו גם כן, במאה ה-21, בין ימין ושמאל. הפתרון של השאלה, ואז במציאות כמובן יש הרבה נואנסים, יש אנשים שאומרים, לא, אני גם אוהב את כל העולם, וגם אני אוהב את השורשים שלי. אבל בסופו של דבר זה מין הדבקה של שתי אהבות שהן במהותן סותרות זו את זו בתוך נפש אחת. הפתרון של הבעיה הזאת נמצא ביהדות. ביהדות הזהות הלאומית נועדה מלכתחילה להיות אוניברסלית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. לכן, דווקא אצל היהודי, ככל שהיהודי מעמיק יותר את הדבקות שלו בזהות הלאומית שלו, הוא יותר מועיל לעולם כולו. מה שאין כן, כאשר היהודי מבקש להידבק בזהות הכלל אנושית על חשבון זהותו הלאומית, בזה הוא פוגע בעולם כולו.
במילים עדיף להיות ימני.
הגאווה הלאומית אומרת שאנחנו מעל כולם, וזה גזענות לשמה. לא. גאווה לאומית זה הגאווה שלי להיות שייך לעם היהודי. איזה כיף להיות יהודי. זה תפקיד אדיר. האם התפקיד הזה הוא נוח? התשובה היא, זה גרוע מאוד. כן? הרי אין דבר יותר נוח מאשר לשבת מול המסך של הטלוויזיה בניו זילנד. אחרי שאתה גמרת לראות את הכבשים במשך היום. ולראות את המשחק עם בירה ומקטרת וחתול על נעלי הבית. זה המצב האופטימלי. לעומת זה, אנחנו באים לכאן, יש מילואים, יש קליטת עלייה, יש יחסי חוץ ויחסי פנים, אינטיפאדה, בלגן בקיצור. כן? אז בשביל מה כל זה? למי מרוויח מזה שאנחנו עם ישראל ושיש לנו מדינת ישראל? ברור שמי שלא מרוויח מזה זה היהודים. כן? אנחנו אומרים, לא לנו השם, לא לנו. אז מי כן מרוויח? כי לשמחה תן כבוד. כלומר, זה מין סוג של אידיאליזם מטורף להיות יהודי. במיוחד שאנחנו בעמדה שכל העולם כולו שונא אותנו. אתם מבינים מה זה להיות פרנואיד שצודק? כלומר, יש פרנויה מטורפת. אדם חושב שכל העולם נגדו. אז אפשר להתרפא מזה. אבל מה נעשה כשהפרנואיד גם צודק, שבאמת כל העולם נגדו? אין פתרון. טוב, כן, מה רצית?
מה לצפות אם כן מאומות העולם?
מה לצפות מאומות העולם?
שהם יהיו לאומיים או שהם...
לא, לא, אנחנו מצפים מאומות העולם לבטל את הלאומיות. זאת אומרת, הלאומיות היא אחד האסונות הגדולים שקמו בהיסטוריה לבני אדם, בגלל שכפי שאמרנו זה סוג של אגואיזם מורחב שמנסה להשליט את עצמו על זהויות אחרות. ואנחנו הקמנו לאומיות נוספת של עם ישראל כדי לבטל את הלאומיות האחרות. זה מה שחז"ל אומרים שפרי אומות העולם הולכים ומתמעטים. אז מה אנחנו מצפים מן האומות? שיפסיקו להיות גויים ויחזרו להיות משפחות. יעיין הכבודו בשיעור שלי על פרשת נוח, על הפסוק אלה בני שם למשפחותם ללשונותם בארצותם לגוייהם. כן, אתה רצית להגיד משהו, דבר, אל תחת.
התלבטתי אחרי זה אם לשאול או לא.
זה התלבטות מעניינת, אולי תשתף אותנו בהתלבטות.
אם אמרת לי אז בטח אני צריך לשאול. העניין שאמרנו שקשה לתפוס את הלאומיות שלנו ויש צדדים לפעמים קצת קשים לתפיסה, הבעיה הזאת מתחדרת עוד יותר, למשל כשקוראים את הרמב״ם בהלכות מלכים בנושא גזל של שיבת בני, של אחד מחובות בני, מצוות בני נוח. שם מאוד קשה לך בתור...
לא הבנתי מה אתה שואל.
אני אומר ששם זה הקושי מתחדד עוד יותר, שכתוב שגוי שגוזל פחות גוזל משהו שהוא פחות משווי של פרוטה חייב במיטה.
נו, אז מה?
למה החוקים כלפי גויים הם כל כך נוקשים?
למה החוקים כלפי גויים הם כל כך נוקשים? זה השאלה שלך?
כן, במיוחד שאנחנו עם שהוא כל כך אמור להראות את האור לעולם.
ואנחנו, כן, אנחנו עם שאמור להראות את האור לעולם, נכון.
זה קשה הנושא. כן, קשה לי הנושא.
הבנתי, בסדר, אתה אומר ככה. אנחנו... מצד אחד, הרמב״ם כותב שכשהמלך נלחם את המלחמות שלו, הוא צריך שכל כוונתו תהיה לשם תיקון העולם. ככה כותב הרמב״ם בעצמו. נכון? מצד שני, אותו רמב״ם שאומר שמטרת המלחמות שלנו אפילו זה תיקון העולם, כותב דברים קשים מאוד על גויים. משהו חבל על הזמן. למשל, גוי שגזל פחות משווה פרוטה חייב מיתה. נכון? אז איך אפשר להבין את זה? כן, זה לא מסתדר.
לא, קשה, לא מסתדר.
מה?
קושי הוא אצלי.
לא, אני לא אמרתי ש... אולי הקושי הוא גם אצלי. האמת היא שהקושי נמצא בהיגיון. איך מצד אחד אתה אומר שאתה מביא את האור לעולם, מוסריות שאין כמוה, פתאום אתה אומר, הוא גזל פחות משווה פרוטה, חייב מיטה, זה לא מסתדר. נכון? זאת השאלה שלך. תשובה, צריך ללמוד יותר טוב.
מה?
תשובה, צריך ללמוד יותר טוב. עכשיו, אם אתה רוצה, אני יכול רק להעיר לך הערה קטנה. למה מי שגזל פחות משווה פרוטה זה נחשב גזל בכלל? אם אני אגזול ממך פחות משווה פרוטה, אתה תקפיד עליי?
לא.
יכול להיות שתקפיד עליי, נכון? ואם אתה תדע שבגלל שאתה מקפיד עליי יהרגו אותי, אתה תמשיך להקפיד עליי?
לא.
אז אתה תוותר, נכון?
כן.
אז החברה הזאת שבה נאמר שמי שגוזל פחות משהו פרוטה חייב מיטה, זה חברה שמקפידה גם על זה.
שמה?
שמקפידה גם על זה ולא אכפת לה שהשני יהרג על זה. חברה אלימה.
זה מה שקרה בסדום, גם הם שם.
רק שנייה. אז חברה אלימה, יש לה כללים אחרים. זה הכוונה. אבל ברגע שמוכלים, אז מוכלים. כבר כתבו הפוסקים שמאחר שהגויים בעצמם תקנו כל מיני תקנות לגבי גזלנים, וכנסות וכו', אז זה כבר נקרא כמין מחילה ציבורית לפי האמנה החברתית שלהם, ולכן הדין הזה לא קיים. הבנת? מכאן, יפה, הגעת למסקנה, מכאן שצריך ללמוד יותר, בסדר? בסדר, אבל זה טוב שמקשיב את הקושיה, אבל מכאן שכאן צריך ללמוד יותר, כן, בבקשה.
שתי שאלות.
כן.
אחד, מה שייך להיות היחס בעצם שלנו אז לתהליך הגלובליזציה שיש בעולם?
מה צריך להיות היחס שלנו לתהליך הגלובליזציה שבעולם? שוב, אגב, זה כל זה, זה שאני מוכן לדבר על זה, זה רק בגלל שזה כן קשור לנושא של הגאווה. כן, הוזכרה שאלת הגאווה הלאומית. צריך להבין, יש היום, יש בגמרא במסכת עבודה זרה, דיון מאוד מעניין, בדפים הראשונים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מניח ספר תורה בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בה, בתורה הזאת, יבוא ויקבל שכרו. לא, אז מי יבוא?
ישראל.
עם ישראל, ככה מתבקש. כתוב, מיד באים כל אומות העולם, בעיר בוביה, כדי לבקש שכר. על בעל הזה שהם עסקו בתורה, זה פשוט לא מובן, כן? הסוגיה היא סוגיה מאוד מיוחדת. כל מערכת היחסים בין ישראל לעמים שם מבוארת בסוגיה הזאת. אבל כתוב שם שבאים כל אומות העולם בעיר בוביה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תיכנסו לפניי בעיר בוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. עכשיו, מה פירוש הדבר שהם באים בעיר בוביה? מדובר אם כן בעידן בהיסטוריה, שבו יש ניסיון לבטל לחלוטין את הזהות הלאומית. זה נקרא בעיר בוביה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, צריך לעשות קצת חשבון, צריך לעשות קצת אחורה, כל אומה ואומה וסופריה. מה זה הסופרים? הסופרים כותבים את ההיסטוריה. וכל ציבור אנושי יש לו היסטוריה אחרת. אז לכן הוא נידון אחרת. למשל, הייתה מדינת עיר בוביה גדולה שקראו לה יוגוסלביה. שמעת עליה? יהי זכרה ברוך. אז המדינה הזאת הייתה מורכבת, היא היום מורכבת, הייתה מורכבת משמונה מדינות שונות. אי אפשר לדון במשפט של ההיסטוריה את יוגוסלביה כיחידה אחת. זאת למה? בגלל שהקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים בהשמדת היהודים, והסרבים עזרו ליהודים. אז אתה לא יכול, לכן צריך כל אומה ואומה וסופריה. יש, אבל אז מה, אז תחזור ללאומיות הצרה? לא. יש היום נטייה שקוראים לזה האיחוד האירופי, שמעת על זה פעם? האיחוד האירופי זה דווקא תופעה מעניינת מבחינת היהדות. יש מצד אחד כללות, מצד שני דווקא הכללות היא מאפשרת את הייחוד של כל אחד ואחד. למשל, מדינת סקוטלנד, שבמשך שנים הייתה קשורה קשר פוליטי עם אנגליה, היום יש נטייה לסקוטים לבקש עצמאות, וזאת מדוע? בגלל שעד האיחוד האירופי זה לא היה כדאי להיפרד מאנגליה, כי זאת הייתה, זה היה מביא להתמוטטות כלכלית. אבל מאחר ועכשיו השוק הוא מאוחד, ממילא זה לא משנה אם יש איחוד פוליטי או לא. ולכן במסגרת המכלול הגדול אפשר גם לשמור על האיחוד. אז זה קצת דומה לכיוון שהגמרא מדברת עליו, כל אומה ואומה וסופריה. בסדר? האומה שלנו לא יכולה להיות חלק מהאיחוד האירופי, בגלל שכדי להיות חלק מהאיחוד האירופי אתה צריך להיות אומה, ואנחנו לא אומה, אנחנו איזה מין מכלול שקוף שבו משתקפים כל אומות העולם כמין אספקלריה כוללת.
מה?
בקשר
לגאווה של האדם הפרטי, מה זה משנה? אני יכול להיות גם
גאוותן
אם אני גם
בעל
גם אבא וגם נברא?
ברגע שאני יודע שאני הבן של אבא שלי ואבא של הבן שלי ואני שכן של השכן שלי ותלמיד של הרב שלי ומורה של התלמיד שלי, ברגע שאני ככה, אני כבר מפסיק להיות בעל גאווה. בגלל שאני מבין את עצמי מתוך המערך הכולל שאליו אני שייך. אני כבר לא יחידה בפני עצמה. כן, אם האדם רואה את עצמו בתור יחידה בפני עצמה, הוא עושה את עצמו מיני אלוה, מיקרו אלוה. כן? סליחה, לא הבנתי. האם הרמח"ל בא להזהיר אותנו ממידה לא נורמלית? מי באמת חושב שהוא מרכז העולם? אדם הלומד את מסילת ישרים בוודאי מכיר את פרקי אבות, ושפל רוח בפני כל אדם. אז מה החידוש של הרמח"ל? תשובה, רמח"ל כן בא להזהיר אותנו ממידות לא נורמליות. כל מידה רעה היא לא נורמלית. אלא מה? רוב בני האדם עושים דברים לא נורמליים. רוב בני האדם, זה לא נעים להגיד, אבל הם לא חכמים. כן? כי יש גם יצר הרע באדם. והשאלה, האם אחרי פרקי אבות היה כדאי לכתוב את ספר מסילת ישרים? התשובה היא לא. זאת אומרת, פרקי אבות הופך את ספר מסילת ישרים לספר מיותר. אז למה שהרמח"ל לא יגיד לנו, תלמדו פרקי אבות? תשובה, בגלל שלרוב בני אדם קשה ללמוד פרקי אבות. מדוע זה קשה ללמוד פרקי אבות? כי פרקי אבות זה לא שיטתי, זה לא מסודר לפי מערכת פדגוגית של קניית המידות. יש סדר פנימי בפרקי אבות, אבל הסדר הוא סדר ערכי, לא סדר מעשי. זה מה שרמח"ל כתב גם בהקדמה שלו. אני כותב לך את הספר הזה כדי שתלמד איך לקנות את המידות האלה. עכשיו, לעניין חידושים, רמח"ל בעצמו אמר לך כבר בהקדמה, בספר הזה אין לי חידושים, אני רק אומר מה שכולם יודעים. למה הגאווה הלאומית שלנו אז לא מתבטאת באומה? כי לא למדו את השיעור שלי. אם צריך לרומם את העולם, אז למה גוי שנפצע בשבת אסור לחלל עליו את השבת? הרי ערך האדם שנברא בצלם גדול מערך הזמן. ואם כן, אז למה חכמים התירו מפני דרכי שלום? זה נראה כמו לא להתעסק איתם, והרי אנחנו צריכים להעירם. טוב, זה קשור עוד פעם לשאלה שלך שם. צריך ללמוד. כן? זה דורש ללמוד. מה?
אז זה הכל, רק ללמוד.
כן, אני אומר, לא, השאלות האלה הן שאלות טובות, רק אני אומר שהן מזמינות אותנו ללמוד ברצינות. אני אגיד רק בקצרה, לגבי הגוי וחילול שבת. לחלל את השבת זה דבר חמור מאוד. זה לא חילול של זמן, זה חילול של הכרה בזה שהעולם נברא. הרי בשביל מה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות את השבת? כדי שנכיר בכך שהעולם נברא. אומר הרמב״ם, זה כל כך חשוב לדעת שהעולם נברא, שעל חילול השבת ראש גדול הנביאים הרג. כן? הרי משה רבנו הרג את המקושש. לכאורה, היה אפשר שמשה רבנו יסיים את החיים שלו בלי להרוג אף מחלל שבת. למה היה צריך שזה יזדמן לו? ולמה זה היה צריך להיות כתוב בתורה? אומר הרמב״ם, כדי שנדע כמה זה חשוב לדעת שהעולם נברא. עכשיו, למה זה חשוב לדעת שהעולם נברא? כי אם העולם לא נברא, אז הטבע הוא השולט. אם הטבע הוא השולט, אין תקווה מוסרית בעולם. אם אין תקווה מוסרית בעולם, זה ישליט את הרשע על העולם. ולכן הדבר הטוב ביותר שאני יכול לעשות כדי לתקן את העולם כולו, כולל את הגויים, ובמיוחד הגויים, זה לשמור שבת. כי אם אני לא אשמור שבת, אני פוגע בגויים. ולכן, אם הגוי הוא גוי שמבין את מה שאני אמרתי עכשיו, אם הוא ייפצע, יגיד בשבת, ייפצע בשבת, יגיד לי, אל תציל אותי בבקשה, כי אתה פוגע עכשיו בערך שהוא יותר כללי מאשר החיים הפרטיים שלי. זה במוחלט. במציאות זה הפוך. כלומר, זה מאוד חשוב להבין איך הלכות בנויות. הלכות בנויות על מוחלט ומציאות. המוחלט הוא, למשל, שאישה מתגרשת בעל כורחה. המציאות, אין בעל יכול לגרש אשתו בעל כורחה. כלומר, יש תמיד מישור של העיקרון והמישור של המציאות. המציאות זה לא פשרה. הפשרה זה כאילו אני מפחד מן העקרונות שלי. לא, זה לא כך. די בכך שההלכה העקרונית תהיה שלא מצילים גוי בשבת, כדי שכאשר אני מציל אותו לא ייפגע העיקרון. מובן? ולכן, היום, ודאי שמצילים גוי בשבת. אבל לגוי אין ערך כללי, אז איך הוא יכול להבין זאת? תשובה, מניין לך אמירה זו של הגוי אין ערך כללי? נראה לי שכבודו מעולם לא פגש גויים מימיו, או שפגש רק סוג מסוים מאוד של גויים. טוב, בואו נמשיך אם כן בדברי רמח"ל. עכשיו אנחנו כן חוזרים לנושא הגאווה. כן, עכשיו שדיברנו באריכות על הגאווה הלאומית, אנחנו יכולים עכשיו לדבר על הגאווה הפרטית. הנה, כלל עניין הגאווה הוא זה, שהאדם מחשיב עצמו בעצמו, ובלבבו ידמה, כי לא נבע תהילה. ואומנם, זה יכול להימשך מסברות רבות מתחלפות. כלומר, יש כל מיני סיבות שבגללן האדם חושב שראויה לו התהילה. כי יש מי שיחשיב עצמו בעל שכל. אני סופר חכם, לא מגיע לי תהילה על זה שאני חכם. ויש מי שיחשיב עצמו נאה, מה, לא מגיע לי תהילה על זה שאני שף. ויש, שף פירושו נאה, בסלנג של לפני כמה שנים. כן, כן. לא, יש, הסלנג זה דבר שמתפתח, אז קצת קשה לעקוב אחרי השינויים.
כן.
מה?
היום זה
השם ירחם. כן, ככה, השם ירחם היום אומרים? המושגים של היום זה טוב מה זה זוועה, כן? לא יודע, יש כל מיני ביטויים חדשים, זה לא... אל תחשוב שאתה יודע הכל. ויש שיחשיב עצמו נכבד. כן? למה הוא נכבד? אני יודע, מצד המשפחה שלו, מצד המעמד שלו. ויש שיחשיב עצמו גדול. ויש שיחשיב עצמו חכם. מה ההבדל מבעל שכל לחכם? בעל שכל זה הכישרון, חכם זה מה שהוא למד כבר. כן.
למה הוא אומר יחשיב? אם הוא נאה, אז הוא מכיר בעובדה שהוא נאה.
כן, העובדה שהוא נאה גורמת לו חשיבות. יחשיב הכוונה, לא שהוא לא באמת כזה, הוא בעל שכל, הוא נאה, הוא נכבד, הוא גדול, כן? הוא חכם, כל הדברים האלה יש, השאלה מה זה עושה לו. כן? אז זה אומרת, לא נבע תהילה. כן? כלומר, ראוי שתעללו אותי. יש בנסיך הקטן, ספר הקדוש, הנסיך הקטן. קראת את הנסיך הקטן? ספר חשוב ביותר. אז שם יש, יש כוכב לכת שבו יש בעל גאווה. ובעל הגאווה הוא גאוותן, הוא אחד שרוצה מאוד שימחאו לו כפיים. מאוד מאוד חשוב שימחאו לו כפיים, והנסיך הקטן דווקא זה משעשע אותו, אז הוא מוכן למחות כפיים, כי זה באמת מצחיק הדבר הזה, שכל פעם שמוחים כפיים, אז בעל הגאווה מוריד את הכובע, וכו' וכו'. אבל אומר לו בסוף הנסיך, מה אתה רוצה בעצם? אני אומר, אני רוצה שתעריץ אותי. מה זה שתעריץ אותי? אז זה להעריץ, מה שאתה תכיר בכך שאני האדם החכם והנאה ביותר שבכוכב הלכת הזה. אומר הנסיך הקטן, מה אתה רוצה? אני מוכן להעריץ אותך, אבל מה זה נותן? בסדר, אז מה שאומר כאן, יש אגב דבר בפסיכולוגיה שנקרא חיזוקים, חיזוק חיובי. אתה עובד עם אנשים, אתה להגיד, עבדת פה יפה, פה כדאי להוסיף אותם. כן? מה זה החיזוק החיובי? לכאורה זה עובד על הגאווה של האדם. אבל זה לא אותו הדבר. חיזוק חיובי זה להגיד לאדם, זה לתת לו אינדיקציה שהוא בדרך הנכונה. כיוון שיש לו חיזוק חיובי, אז הוא יודע לפעול. זה לא שהוא קיבל את ההערצה המטופשת הזאת. כן. אך, כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב האדם שישנה בו, הרי הוא מסוכן מיד, כלומר הוא בסכנה, ליפול בשחת זה של גאווה. אך, אחרי שקבע האדם בליבו היותו חשוב וראוי לתהילה, לא תהיה, כלומר זה נגיד הסכנה, כן? כלומר, יש לאדם מעלות, יש לו סכנה של גאווה. אבל זה רק שהוא בסכנה. מה קורה אחרי שהוא החליט שבאמת כך ראוי? אז הוא אומר, לא תהיה התולדה יוצאת מן המחשבה הזאת אחת. בלבד אלא תולדות רבות ומשונות תצאנה ממנה, ואפילו הפקיות, הפקיות נמצא בהן, ונולדות מסיבה אחת, ושתיהן לדבר אחד מתכוונות. הנה, עכשיו יש לנו פה רשימה של סוגי התנהגויות בגאווה. פה לא מדובר פה על על ההכרה הפנימית של בעל הגאווה, מדובר על ההתנהגות שלו. כן. מה?
מה הכוונה הופכיות בגאווה, למשל עצבות?
הוא יסביר, הוא יראה לך. בשביל זה הוא כותב. אבל לפתחה יש פה שאלה. האמרה שכל העולם נברא לכבודי, לא מעלה לאדם את הגאווה? נכון. רק שזה אמרה שאני לא מכיר למקור. אין אמרה כזאת. אז אם הייתה אמרה כזאת ביהדות, אתה צודק, זה מביא גאווה. כן? כל העולם נברא לכבודי. אבל אין אמרה כזאת ביהדות, אז כך שברוך השם, אין אמרה, זה לא יכול להביא גאווה. מה?
הוא מתכוון לחייב אדם לומר
בשבילי. אתה שומע, מה אתה אומר?
הוא מתכוון לחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם.
אז משהו אחר לגמרי. זה משפט הפוך לגמרי. חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. זה בדיוק הפוך. כן, בשבילי נברא העולם, אז זה נותן לי אחריות עצומה, אני אחראי על כל העולם. כך אומר רבי נחמן. אם בשבילי נברא העולם, אז אני צריך מאוד להיזהר. רבי נחמן מה?
לוינס.
כן, כך, גם לוינס אומר את זה, נכון. אבל גם רבי נחמן מברסלב אומר את זה, כן? שאם אני, אם בשבילי נברא העולם, זה מחייב אותי מאוד. עכשיו, דווקא יש משפט הפוך מה שאמרת, שכל העולם נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא, זה כן. כן, כל הנברא, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתי ואף עשיתיו. אז זאת אומרת שהכל לכבוד השם, לא לכבוד האדם. אז מה? זה כמו, יש הרבה משפטים שאנשים משתמשים בהם, שהם הפך מה שנאמר בהם. למשל, הרבה פעמים אני שומע בתקשורת, כן, ודאי, ודאי, זה צריך, לא צריך להפריע לאנשים בגלל הדעות שלהם. הרי כבר כתוב, איש באמונתו יחיה. נכון? איש באמונתו יחיה. משפט שלא קיים, אבל לא משנה, כן? יש כמה משפטים כאלה. טוב. הנה, עכשיו יש לנו פה דוגמאות. יימצא גאה אחד שיחשוב בליבו, שכיוון שהוא ראוי לתהילה, והוא מיוחד ורשום במעלתו כפי מה חשבתו, ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום בכובד רב, בין בלכתו, בין בשבתו, בין בקומו, בדיבורו, ובכל מעשיו. לא ילך אליו בנחת גדול, עקבו בצד גודלו, לא ישב אל הפרקדן, לא יקום אלא מעט מעט כנחש, לא ידבר עם הכל, אלא עם נכבדיהם. וגם ביניהם לא ידבר, אלא מאמרים קצרים, כמאמרי הטרפים. וכל שאר מעשיו, בתנועותיו, בפעולותיו, מחלוב, משתיו, במלבושיו, ובכל דרכיו, יתנהג בכבדות גדול, כאילו כל בשרו עופרת, וכל עצמיו אבן או חול. זה, במילה אחת, סנוב. בסדר? מה?
השאלה היא אם זה לא ממש חולי, כי היום הפסיכיאטרים אומרים שהגאווה, קוראים לזה נרקיסיזם כזה.
נרקיסיזם, כן.
כן, ויש איזשהו ספר, הבחנות כזה שמוכנים, אם הוא עושה כך וכך פעמים, דבר כזה, אם הוא עושה דבר, אז הוא מאופיין בזה, זה ממש חולי נפשי.
נכון.
שמקבל תרופות.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, כל התנהגות רעה, כשהיא מוגזמת, הופכת גם להיות מחלת נפש. נכון, נכון. כי האמת היא ככה. הסטודנטים בפסיכולוגיה, כשהם לומדים את מחלות הנפש, משוכנעים די מהר שהם חולים בכל המחלות הנפשיות. מדוע?
זה נכון, זה נכון.
לא, אבל השאלה היא למה זה ככה. כמו שגם הסטודנטים לרפואה בטוחים בשנה שנייה בדרך כלל, שכל המחלות שבעולם יש להם. כן? יש, כל הסימפטומים יש. אז אתה להבין מה זה אומר. כי כל המחלות הן בעצם הקצנה של משהו שיש בכל אחד. ברור? למשל, מניה דיפרסיה. כן? מה, אין, כל אחד מאיתנו לפעמים קצת מדופרס, לפעמים קצת שמח. אז מה, אז כולנו נהיה דיפרסיביים? לא. אלא שכשזה הופך להיות קיצוני, זה המחלה. אז לפעמים קשה מאוד להבחין, האם זה קיצוני או שזה בסדר. כן? אז זה אותו דבר, לגבי הגאווה. יש תופעות של גאווה שפוקדות את האדם חדשות לבקרים. כל יום יש אנשים שכל יום מתגאים, אבל מיד הם מתגברים. כלומר, מיד יודעים, עושים קצת חשבון, בעצם זה שטויות וכו' וכו'. אבל יש לפעמים שהאדם משתכר מזה, זה הולך עם הפס ייצור הזה, ואז זה מסוכן מאוד. האם אדם יכול להבחין על עצמו? יותר קשה להבחין על עצמו, אבל זה אפשרי. כלומר, אחת ההנחות היסוד של הספר הזה, זה שאדם יכול לדעת איפה הוא. כלומר, אני יכול לדעת אם יש לי גאווה או לא וכדומה. זה אחד הדברים הכי קשים, זה אני מסכים. כן, כי אדם מקרוב מאוד אצל עצמו בדברים האלה, יכול לרמות את עצמו, אבל זה אפשרי. כן, כשהוא לא בבית האסורים, אבל למשל רב יוסף, כתוב בגמרא, שרב יוסף העיד על עצמו שהוא ענף. כן? אז איך רב יוסף יכול היה להעיד על עצמו שהוא ענף? כי הוא היה באמת ענף. יש רשימות של שכתב לעצמו הרב האדרת. האדרת, ראשי תיבות, אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים. הוא היה הרב של ירושלים. וגם לפני כן היה רב של עיירות מיר וקוניביש שבליטה, גם היה חותמו של הרב קוק. אז יש לו כמה דברים שהוא כתב בפנקסים שלו האישיים. אז שמה הוא כותב בין היתר על המצב של הענווה והגאווה שלו. הוא אומר, לענווה עוד לא הגעתי, אבל כבר הגעתי למידה זו שאני שונא את הגאווה תכלית שנאה. ככה הוא כותב. כן? עכשיו רק אדם ענב באמת יכול לכתוב את זה. אבל הוא כתב. זה לא היה לי פרסום. זה לא
צריך להיות חכם.
מה? יפה, יפה. לפי זה צריך להיות חכם. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. ולכן באמת הספר הזה נכתב בשביל חכמים. כלומר, הספר מסילת ישרים הוא ספר שבנוי על ראיות, על ראיות שכליות. לכן כדאי מאוד ללמוד גם את המהדורה הראשונה של הספר, שהיא דיאלוג, כן? מה שנקרא סדר ויכוח, דיאלוג בין חכם לחסיד, שכתב רמח"ל. זה היה בספרייה, בכתב יד, בספרייה של לנינגרד. עד לפני איזה 15 שנה מצאו את זה והוציאו את זה לאור, בהוצאת אופק. יש שם מסיעת ישרים, שתי המהדורות, גם סדר ויכוח, גם סדר פרקים. מה שיש לנו פה זה המהדורה השנייה של רמח"ל. אבל הראשונה היא סוג של דיון. וגם פה, האמת היא שפה הדיון סמוי, אבל הוא נמצא, כן.
לפי הדוגמה הקודמת של הרב, קניית ביטול הגאווה היא לא תנאי לקניית הענווה.
נכון, זה שני דברים שונים. אתה צודק. כן, ביטול הגאווה זה דבר אחד, הענווה זה דבר אחר. כן, מה אתה אומר?
מאמרי
הטרפים? מאמרי הטרפים זה אורקל. כן, כאלה נאומים של, כמו שהיה פעם אצל היוונים, שהיית הולך לדלפוי. ושמה שואל באלים, מין אורים ותומים כאלה, להבין, כן? שאתה הולך ושואל איזו שאלה, לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. ואז האורקל היה דרך הכהנים שם, מוסר לך כמה מילים עמומות. למשל, מסופר, היה מלך אחד בשם קרסוס, מלך לידיה. אז הוא הלך לדלפוי כדי לדעת, לשאול שם את בעלות האוב, האם הוא צריך לצאת למלחמה נגד הפרסים או לא. ואמרו לו שאם הוא ילך למלחמה נגד הפרסים, הוא יחריב אימפריה גדולה. אז הוא יצא, ונחרבה הממלכה שלו, הייתה ממלכה פיצית. אז הוא חזר לדלפוי, אמרו לו, כן, התכוונו לממלכה שלך. כן. כן.
יכול להיות מצב שבעצם יש גם גאווה וגם ענווה באותו בן אדם?
כן. בהחלט, יכול להיות גם ענווה וגם גאווה באותו בן אדם, תלוי באיזה עניין. כן, ודאי. כן.
למה
רמח"ל כתב שתי גרסאות של הספר שלו? הוא עושה את זה הרבה פעמים. רואים על הרבה ספרים שהוא הוציא שתי גרסאות. מה? איך נקרא הראשון? מסילת ישרים א', א', או סדר ויכוח. מסילת ישרים סדר ויכוח. יכול להיות... יש מעלים השערה שהמסילת ישרים שלפנינו זאת עריכה של התלמידים. התלמידים ערכו. כן.
הרב אמר שיש ביסוד הספר שאדם יכול לעבוד, לשפר את עצמו ולתקן את עצמו. מה אם אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים? זה לא סותר את זה?
אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.
או שזה לא נאמר.
לא, אתה צודק. אבל האדם יכול להבחין שהוא בבית האסורים. כלומר, לגבי תיאור מציאותו, הוא יכול לדעת איפה הוא. איך לצאת מזה, הוא צריך לעזרה של אחרים.
הספר יכול לא מדבר איך
לצאת מזה? הספר נותן לך הסבר איפה אתה עומד. בסדר? הוא אומר, אתה במצב כזה, במצב כזה. זה אני יכול להבחין בעצמי, גם בלי שאחר יסביר לי. לעומת זה, איך לצאת מזה, הרבה פעמים אני זקוק לעזרה מבחוץ. מישהו שייתן לי הוראה.
הוא לא מדבר על זה, הוא רק אומר איך לצאת?
לא, לא יודע אם מדבר על זה. רמב״ם כבר כתב בשמונה פרקים שהאדם שרוצה לתקן מידותיו ילך לחכמים.
ניסוח שלך, חצי תשובה.
אה?
ניסוח שלך, חצי תשובה. ברגע שאומר לך בדיוק איפה אתה
כבר מדבר. כן, נכון. טוב, הלאה. וימצא גאה אחר. יש כאן תיאורים שונים של גאווה לגאווה. ימצא גאה אחר שיחשוב. שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ, ושהכל ירעשו מפניו. כי לא יהיה עוד שיהרסו בני האדם לדבר עמו, לבקש ממנו דבר, ואם יעפילו לעלות אליו, יבעלם בקולו. וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה. כלומר, לא רק שהוא סנוב, הוא עושה הרבה דאווינים. כלומר, הוא עושה הרבה רשמים. יש לו שלושה אופנוענים לפניו, ושני אופנוענים מאחוריו. ויש אזעקה כשהוא עובר, וכולי. כולם צריכים לדעת. ויש גאה אחר, שיחשוב בליבו, וזה מה שקרה, ההופכיות, מה ששאלתם, שכבר הוא כל כך גדול ומכובד, עד שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו, ולא צריך לו כלל, ולהראות הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה הענב, ויפריז על מידותיו, להראות שפלות גדול, והענבה עד אין חקר, וליבו מתנסה בקרבו, אני כל כך רב וכל כך נכבד, שכבר איני צריך לכבוד, ואין לי אלא לוותר עליו, שכבר רב הוא אצלי, ולכן הוא לא מקפיד על כבודו כלל, זה סוג הגאווה היותר מתוחכם.
של הפילוסופים,
למה?
היו ככה.
תלוי, היו כל מיני סוגים של פילוסופים. אבל יש סוג כזה של... אני הולך עם ג'ינס קרוע. אני כל כך נכבד. אני אפילו גם קובע את האופנה עם זה. כן? זאת אומרת, אני מבזה את עצמי, והביזיון של עצמי זה הראייה למעלתי. זה גאווה עצומה. יש הרבה פעמים ביטויים כאלה של אמנם אני ראוי להיות בין הגדולים ואני רק רציתי להעיר הערה לפי קוטן ערכי ומי אני שבכלל לבוא לדבר וכו'. זה סוג של סירחון אדיר הדבר הזה. כן? כי זה בא לומר שהאדם הזה יש גאווה בסולם ריכטר מאוד גבוה, כן? מי שמדבר ככה, אני מחותם לך שאין לו ענווה.
לא, אני מדבר כמו שיש אותם
חכמים
שבזמנה שאמרו שהם ענווים.
יש אדם שאצלו זה אמיתי, הוא באמת חושב שהוא לא ראוי. כן? אבל כשאדם חושב שהוא לא ראוי, הוא לא צריך לדבר על זה. בסדר? אולי יגיד סליחה, כן? זהו. אבל לא מעבר לזה. ברגע שזה הופך להיות סגנון, התנהגות, זה גאווה עצומה. אגב, היה בליטה, הייתה אסכולה שקראו לה בעלי המוסר. והם הסתבכו קצת עם זה. כי אדם היה צריך תמיד לחפש מה שנקרא הנגיעה האישית. בעברית נגיעה. מה זה העניין של הנגיעה? זה שאדם אומר לעצמו, יש לי גאווה. טוב, זה שאני אומר שיש לי גאווה, זה בעצמו עצת היצר הרע. כי זה גאווה שאני כזה מודע לעצמי שיש לי גאווה. אז באמת, אני אתנהג עכשיו בגאווה, כדי שאני אתגבר על נקיפות המצפון, שהן בעצמם גאווה. אני מתנהג בגאווה, כן, אבל את זה אני עושה כדי שאוכל להתנהג בגאווה. זה עצמו גאווה. כן? ואז אדם, היו הרבה כמה תופעות פסיכולוגיות, פתולוגיות עם זה. כן, ספרים שהיה מה שקרה בית המוסר. בית המוסר, בן אדם יושב ואומר לעצמו, אני שום דבר. והשני שיושב ליד אומר, ואני אפס. ואז הראשון אומר, ואני פחות מזה. ואז מישהו עובר שם ליד בית המוסר, אומר, וואי, צדיקים, משהו. נכנס. יושב איתה, אומר, גם אני כלום. מי אתה בכלל שאתה דבר? טוב, אז יש פה, העבודה הזאת אם כן לא פשוטה, ויש עוד כמה סוגים של גאווה, אבל נצטרך לדבר עליהם בפעם הבאה.